שלום לכולם, בשעה טובה. אנחנו הגענו לפרשת ויחי, פרשה האחרונה של ספר הישר, חומש בראשית. השיעור מוקדש לא נשמע דוד בן רחל, משפחת מתיתיהו, זכרונו לברכה, שלפני שנה נבדקך באיפורים ונפטר, תן נשמתו צורה בצור החיים. אז אמרנו שם הפרשה שלנו זה פרשת ויחי, אולי בגלל זה, בצורה מאוד מאוד אירונית, הפרשה עוסקת במיטתו של יעקב. בהמשך גם במיטתו של יוסף, כן, וכל אחד וכל הדור ההוא. אגב, הפרשה הנוספת היחידה שיש בה את הקשר לחיים, בתורה היא פרשת חיי שרה, שגם עוסקת במוות של שרה. אז אולי זה לא אירוניה, אולי כל מיני הפרשיות שקשורות לחיים, עוסקות במוות, אולי יש פה איזשהו משהו עמוק ומהותי, באמת השיעור היום נקדיש אותו לעיסוק במה היחס למוות. היחס שלנו למוות. נראה, תלמוד בבלי, מסכת תענית, דפי עמוד ב'. אמר רבי יוחנן, יעקב אבינו לא מת. אמר לה, שואלת הגמרא, מה אתה אמר, לא מת? וכי בכדי ספדו ספדניה וחנתו חנתיה וקברו קבריה, כאילו בעברית, מה אתה מדבר? הספידו אותו, קברו אותו, חנתו אותו, מה אתה אומר שהוא לא מת? אמר לה, מקרא אני דורש אל אמר, ואתה אל תירא עבדי יעקב נאום אדוני. ועל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים, מקיש הוא לזרעו, מזרעו בחיים, אף הוא בחיים. רבי יוחנן קובע עובדה, יעקב אבינו לא מת. ואחרי שמקשים על ההספד והקבורה והחנתה, אומר רבי יוחנן, לא. זה לא תירוץ בייני שככה מתחמק. מה התירוץ של רבי יוחנן? תירוץ עמוק. הוא אומר, מדובר פה על מהות אחרת של חיים. כל עוד זרעו בחיים, אז גם הוא בחיים. ולכן היום אני רוצה לעסוק בצורה ישירה בנושא שלא כל כך מרבים לעסוק בו בצורה גלויה. למרות שהוא מאוד נוכח וקיומי בחיים של כולנו, ואני מתכוון כמובן למוות. מה היחס למוות? דוד המלך אומר, מגבר יחיה, מה המשך? ולא יראה מוות. תהילים פרק פיתת. כלומר, בסופו של דבר, כולנו, כל אחד מאיתנו, נפגש בסוף עם המוות. בין אם זה הפגישה הנוכחה, המוחשית, הישירה, בשעת הפטירה, ובין אם זה התמודדות של כל אחד מאיתנו, בפטירה של היקירים שלו, של המכרים, של הקרובים אליו. והפגישה עם המוות היא חלק מחייו של כל אדם באשר הוא. ולכן, למרות שכולנו נפגשים ממוות, במוקדם או במאוחר, באופן תמוע ואפילו מופלא, נראה שאם נעיין בכתבי הקודש שלנו, העיסוק במוות הוא שולי עד כמעט ולא קיים. בטח ביחס לדברים אחרים. עכשיו אנחנו יודעים שהספרות, ספרות הקודש, לאורך כל הדורות היא מאופיינת באושר אינסופי, בלתי מוגבל, במלא תחומים, אבל בכל מה שנוגע למוות, בטח למה שקורה אחרי המוות, כמעט לא מתעסקים בזה. עכשיו, צריך לזכור שעם ישראל יוצא ממצרים. מצרים זה תרבות, תרבות עתיקה, שעסקה כל כך הרבה. נגיד, היא עסקה אפילו באופן חולני במוות, בכל הצורות שלו. הם הקדישו הרבה מחשבות, הרבה עיסוק, למה עושים עם המוות, לפני המוות, אחרי המוות. הם שכללו את עניין הכנתה, סוג של ניסיון להתגבר על המוות, אלו שבנו מונומנטים אדירים, פירמידות, מה זה פירמידות? זה מערכות קבורה, כן, מערכות קבורה. אבל ביהדות, מה הסיסמה? רק סיום, העולם הזה הוא פרוזדור לעולם הבא. כל תיאורי העולם הבא בספרות היהודית, כולל בשער הגלגולים, בספרות הזוהר, ומסכת חיבוט הקבר וכל הדברים הללו, איך נגיד, הם ממש חברים, הם מחבירים לעומת האוצרות, במרכאות העשירים, שנמצאים בדתות אחרות. וגם אותם התייחסויות ביהדות למוות, זה מה שאיך אומר רב שטיינזלץ, הם מונחים בקרן זווית, אל תתעסק עם זה, אל תקח פעם רב שטיינזלץ, תעזוב, אל תתעסק, תשאיר את זה בפינה. עכשיו, ניתן דוגמה, אולי דוגמה מוכרת. כל הטיקט שאיתו מגייסים, מחבל מתאבד, אצל כן? אצל אויבינו, מבקשי רעתנו, על מה זה יושב? מה הטיקט? על העולם הבא, על ה-70 בתולות בגן עדן, שזה... זה קצת מוזר, כאילו, כי גם אצלם גן עדן זה מציאות רוחנית, אז מה יעזור שם העניין של כל מיני תענוגים גשמיים, תענוגות גשמיות? לא יודע. בכל מקרה, החיים שאחרי המוות לא משמשים עבורנו נושא מרכזי, ויש כאלה שלכתחילה בכוונת מכוון נמנעים מלעסוק בו. ולכן גם המוות עצמו עומד בקרן זווית. ולא זו בלבד שביהדות אנחנו לא עוסקים במתים והם לא נושא של פולחן, אלא יותר מכן. המתים להלכה מרוחקים, הם מנודים אל המציאות, מכל התומות המרובות, ראשון, שני וכו', שקיימים בהלכה היהודית, התומה החמורה ביותר זו, תומת מת, איך מכנים אותה? אבי אבות התומה, שהיא גם מתמת אחרים ועושה ראשון ושני ואב תומה וכו'. כאילו כל צורה של קדושה ביהדות, ככל שהדבר יותר קדוש, אז הוא יותר מרוחק, הוא יותר שואף להתרחק מכל תצורה והופעה של מוות. הכהן, שיש לו את הקדושה הגנטית, או הנזיר, שקדושה בחירית, הוא בוחר להתקדש, או כל אדם שרוצה לחתור למגע עם הקודש והמקדש, כל אלה מוזהרים, שלא לבוא בשום צורה שהיא באופן של מגע או קרבה עם המוות בכל ההופעות שלו. באמת מכאן אפשר באמת אולי להגיע למעין פתח של התפיסה שהיא תפיסת עולם ביהדות. שביהדות הקדושה היא בראש ובראשונה לא למות על קידוש השם, אלא בראש ובראשונה הקדושה היא קדושת החיים. כל דבר שיש בו זרימה של חיים, אז הוא מקורב אל הקדושה. חיים זה אולי התואר הכי עליון שקיים ביהדות כדבר שהוא טוב. התורה היא תורת חיים. בפרשת, כן, בסוף ניצבים וילך, וכן. החיים והטוב זה דבר מהותי אחד. זאת אומרת, המוות והרע, שאדם רוצה להתאר, אז הוא צריך מים, לא סתם מים, הוא צריך מים חיים, נכון? התורה עצמה היא תורת חיים. הקדוש ברוך הוא, דברי אלוקים, איזה אלוקים? אלוקים חיים. לא המתים מהללויה, ולא כל יורדי דומה, ואנחנו נברך יהיה, נכון, החיים. לכן, כשאנחנו שואלים, וזה הכותרת של השיעור, מהו היחס למוות, אז בעצם צריך לברר שאלה אחרת. מה השאלה? מה היחס לחיים? זו השאלה הנדרשת. או ליתר דיוק, מה הם חיים שיש בהם חיות אמיתית? מה הם חיים של משמעות? ואם נוכל להגדיר ולדייק ולזקק מה זה חיים, אז נוכל אולי להבין הדרך השלילה מה זה מוות, הפך החיים. טוב, אז מה היחס הנכון למוות? אחד האנשים הכי משפיעים על כולנו, למרות שלא כולם מכירים אותו, אבל הוא די מוכר, שהכי משפיעים על האנושות כולה ב-50 השנים האחרונות, דיברנו על זה קצת בשנה שעברה, פשוט ויחי, זה... סטיב ג'ובס, אכן, מייסד, כבר שאתם תוספים מקורות, נכון? מייסד ומנכ״ל אפל, כן, וממציא, מה שנקרא, או מממציאי ומקדמי המחשב האישי, הסמארטפון, הכל בעצם בבואה של דברים שהוא פיתח, והנאום המפורסם ביותר של ג'ובס, זה נאום שהוא נשא בשנת 2005, בפני מקבלי תואר אקדמי באוניברסיטת סטנפורד, סטנפורד יוניברסיטי, בלעז, ובנאום הזה ג'ובס מפרט בפני הבוגרים הטריים של סטנפורד, של אוניברסיטה יוקרתית, הוא מפרט את האני מאמין שלו על החיים, או ליתר דיוק, על החיים ועל המוות. אוקיי? ג'ובס נאם את הנאום הזה סדר גודל של שנה אחרי שהוא הובחן כחולה בסרטן הלבלב, סרטן שהוא מאוד קשה, והנאום שלו הפך ללהיט וזכה לתפוצה נרחבת בכל המדיות למיניהן, יש שמכנים אותו, אני ציטטתי מגוגל, נאום ההשראה הטוב ביותר בהיסטוריה, או בקיצור, תעשו ביוטיוב, נאום המוות של ג'ובס. אוקיי? ככה. הנאום עצמו הוא נאום יחסית קצר, פחות מרבע שעה, ובמסגרתו ג'ובס בחר לספר לסטודנטים שלושה סיפורים קצרים על חייו. אז נתמקד בסיפור השלישי, הקשבתי כמה פעמים ליוטיוב, והתחלתי לתרגם את זה בעצמי, עד שגיליתי שיש תרגום בעברית בגוגל, אוקיי? אבל לא משנה, נהניתי מהתרגום. אז בואו נתחיל, בסדר? מקור ב', סטיב ג'ובס, נגיד זכרו לברכה, אוקיי? נאום ביוני 2005. הסיפור השלישי שלי קשור למוות. כשהייתי בן 17 קראתי ציטוט. אם תחיה כל יום כאילו יומך האחרון, יום אחד בהחלט יהיה צודק. כן, מסוג המשפטים ששמים בוואטסאפ, בסטטוס, נכון? כן, אבל אז לא הוואטסאפ ב-2005. משפט זה השפיע עליי, ומאז, במהלך 33 השנים הבאות, הבטתי במראה ושאלתי את עצמי, אם זה יומי האחרון, האם הייתי רוצה לעשות את מה שאני הולך לעשות היום? וכל פעם שעניתי לעצמי לא, ידעתי שהגיע הזמן לשינוי. הידיעה שאני עומד למות ביום מן הימים הייתה מניע למרבית הבחירות הגדולות שעשיתי. מרבית השיקולים בחיים, גאווה, בושה וכדומה, אינם מנצחים את השיקול המוות. וכך אתה בוחר רק במה שבאמת חשוב. לזכור שאתה עומד למות, זו הדרך הטובה ביותר להימנע מהמחשבה שאתה עלול להפסיד משהו. אם גם ככה אתה עירום, אין סיבה לא ללכת אחרי הלב. לפני כשנה, ממשיך ג'ובס ואומר, הובחן גידול סרטני בלבלב שלי. עד אז, לא ידעתי אפילו מה זה לבלב. הרופא אמר שלסוג סרטן זה לרוב אין מרפא, ושקרוב לוודאי לא יחיה יותר משישה חודשים. הוא המיץ לי לדאוג לסידורים הדרושים, כלומר להתכונן המוות. חייתי עם ההבחנה הזו במשך כל היום. בערב עשיתי ביופסיה. לשמחתי, גילו הרופאים שמדובר בסוג נדיר של סרטן שניתן לרפא בניתוח. עברתי את הניתוח וכיום אני בסדר. זו הייתה הקרבה הגדולה ביותר שלי למוות, ואני מקווה לא לחזור למקום זה בעשורים הקרובים. אחרי שעברתי את זה, אני יכול לומר את הדברים הבאים. איש אינו רוצה למות. אפילו האנשים שרוצים להגיע לגן עדן, אינם רוצים למות כדי להגיע לשם. ובכל זאת, מוות זה היעד שכולנו חולקים. הזמן שלכם מוגבל. אז אל תבזבזו אותו בלחיות חיים של אנשים אחרים. אל תיכנו לדוגמות. כל דבר שאינו בא מהלב ומהאינטואיציה הוא שולי. אז זה הנאום של ג'ובס לסטודנטים בסטנפורד יוניברסיטי ב-2005. ובואו ננסה לתמצת את הגישה ביחס של ג'ובס למוות. מבחינת ג'ובס, אל תדאגו, אני הולך לחלוק בעזרת השם, בחסד השם עלינו. מבחינתו המוות הוא כלי טיפולי. אולי אפילו לומר שלשיטת ג'ובס המוות הוא מקור השראה. כלומר, התבוננות במוות יכולה ללמד הרבה על החיים שלנו ולשמש כסוג של מנוף לצמיחה, להצלחה בחיים. עכשיו, לפי ג'ובס, לא רק לפיו, אבל זמן החיים הוא מוגבל. עכשיו, בזה הוא לגמרי צודק. לגבי שאר הדברים נראה בהמשך שלא כך הם פני הדברים. אבל מוגבלות החיים, בזה שהיא תחומה בזמן מסוים, זה עובדת חיים, אף אחד לא חולק על זה. ואת הזמן, זמן המוגבל צריך לנצל לתום. לכן הדרך להפיק את המרב מהחיים היא לחיות כל יום כאילו זה היום האחרון שלך בחיים. עכשיו, בצורת החיים כזו אין הכוונה לרוץ אחרי היצרים והתאוות, כמו שאמר ישעיהו הנביא פרק אף ב', אכול ושתו כי מחר נמות. לא, ממש לא. ג'ובס לא התכוון לזה. אלא המיצוי של החיים נובע מכך שבמה נעסוק? נעסק מה שאנחנו אוהבים, מה שמחובר ללב שלנו. ומי שחי את חייו מבלי שהוא אוהב את מה שהוא עושה, אז הוא עתיד להיות מתוסכל, לחוות משברים פנימיים ולסבול מהיעדר תחושת שמחה. לכן המסקנה של ג'ובס בשביל אותם סטודנטים שבאו לפניהם היא, אתם צריכים למצות את הזמן שהוקצב לכם ולהתחדש כל הזמן. עכשיו, באמת, הדברים של ג'ובס מורים השראה, שווה לשמוע את זה במקור ביוטיוב באנגלית, יש גם תרגום מי שרוצה, נחלטתי לתרגום אחרי ש... כן? אבל... אני לא אומר את זה בציניות, הם באמת דברים חשובים. כי זו תפיסה שהיא נהדרת, היא יכולה להניע הרבה דברים במציאות, אבל אני יודעתי, העיקר חסר מן הספר, חסר מן הלפטופ במקרה של, כן? במקרה של ג'ובס. כי יש פה בעיה שהיא מאוד משמעותית, ובמיוחד זה מדובר בבעיה שהיא מובנית. לפי ג'ובס, המוות הוא מניע אדיר שמקדם אותך ומניע אותך, אבל מה? הוא מקדם אותך רק כשאתה חי. מה קורה אחרי המוות? אגב, ג'ובס, אחרי זה חזר לסרטן והוא מת. אוקיי? לא עלינו. מה קורה אחרי המוות? לכאורה, לפי ג'ובס, כל היכולת להתקדם, להתחדש, להשיג, לחוות, היא רך ורק נחלת אלו שחיים. ואחרי המוות, מה יש? חושך, קור, כיפאון, במעווה אדמה, דיפ דיפ, כן? למטה. עכשיו, הדברים שג'ובס מרתקים, אבל אנחנו בעצם גלמי יהודים, ואנחנו מאמינים שיש מציאות גם אחרי המוות, ולכן אני כיהודי לא יכול להסתפק רק בתובנות הלכאורה מצומצמות שלו, ולכן שמחתי כמוצא של הרב להיות את דבריו של בעל התניא, ובשני עזר מילדי בליקוטי תורה, כמה שנים טובות לפני ג'ובס, תראו בפרשת אמור, דף למדי טור גימר, כי הנה כתיב, כי לא איראני האדם וחי, ואמרו בבית החולה לברכה, מחייהם אינם רואים, אבל במיטתם רואים. כי בחייהם, שהנפש מלובש בגוף, הוא מחסה ומסתיר עליו, להיות נראה לו, זה העולם ליש ודבר בפני עצמו. אבל בצאת הנפש מהגוף, אזי רואים שבאמת מהותו ועצמותו וכולי, היה ובא ויהיה בלי שום שינוי, ואין שום דבר יכול להלבישו כלל ולהסתירו, והיה מקח טעות לגמרי, מה שהיה נראה לו, העולם ליש ודבר בפני עצמו. ואזי, הבושה גדולה עד למאוד, עד שכל מחשבותיו ומגמותיו היו באבלי העולם ובעסקיו, כאילו הוא דבר בפני עצמו ממש, והוא חוצפה ועזה גדולה. ולכן בקשתנו ברחמך הרבים רחם עלינו, ותן בליבנו בינה, היינו להבין דבר מתוך דבר. היינו אף בעוד שהנשמה מלובש בגוף, יבין וישכיל שבאמת הכל בטל בתחילת כמו קודם שנברא העולם, בלי שינוי ממש כנעלה. ולא נבוש לעולם ועד, בכדי שלא יהיה אחר כך הבושה לעולם ועד. תראו בהערה אחת למטה, נגיד את זה בעל פה. זה שיחה שהמנחם פרומן זצ"ל, שפה הקימו את המבנה של הישיבה, לפני כן הישיבה הייתה ביישוב. אז הקימו פה את הבית מדרש, אבל כל החלק שמרחק שזאת לא היה קיים, וגם לא היה חדר אוכל עוד פה למטה, אני עוד לא הייתי בישיבה, הייתי תיכוניסט. בכל מקרה, היה קרוון מחוץ לאזור של התיכונית, שבו היו אוכלים במשמרות, כי לא היה... וביום הראשון כל התלמידים באו להיכנס, ולא היה מקום וזה, ועמדו בחוץ, ורב מנחם הוציא על שיחות הר"ן, והתחיל לקיים שיחות הר"ן, שיחה עוד כ"ג שלפניכם, שאומר שבעולם הזה כל המוצרים אחרי הכבוד, אחרי העולם הזה, ויש רחמנות בעולם הזה. רואים אדם שהוא רעב, נותנים לו, כן, לאכול, וצדקה. הוא אומר, אבל מה עם הרחמנות על מי שרעב בעולם הבא? הוא אומר, בעולם הבא אנשים מגיעים לריבונו שלנו, דופקים על הדלת, ריבונו של העולם, אנחנו רעבים, אנחנו צמאים. אתם רעבים? זורקים להם, רוגלח, פיצות, שווארמה, לאפה, כן, תאכלו. אם לא, ריבונו של עולם, אנחנו קצת רעבים לכמה... כפית לך תהילים, לשתות כמה תהילים, לאכול כמה מסכתות, כן? ואז מה ייתנו להם? מי שתת להם? בעולם הזה שמישהו רעב, אתה נותן לו אוכל. בעולם הבא, מה ייתנו להם? מה שלא עשו פה, זה בעיה. ולכן, בפרפרזה לדברים של ג'ובס, לפי אדמור הזקן בעל התניא, האדם לא צריך לחיות כל יום כאילו זה יום אחרון לפני שהוא מת. אלא האדם צריך לחיות כל יום כאילו הוא עתיד לחיות חיים נצחיים. ולא לחיות כאילו הוא עשוי למות מחר. כלומר, לפי האדמו"ר הזקן, דווקא הבחירה בחיים הנצחיים היא זו שתדחף אותו לחפש את המימד הרוחני. היא תדחף אותו לעבר המימד הנשגב שהוא למעלה מהזמן, זה שבא לידי ביטוי במעשים ובמציאות של החיים שלו, ולא לחפש רק את המימוש הארצי שהוא זמני בלבד, ועלול להיות מאוד מאכזב. לפי בעל התניא, בכל רגע ורגע, בכל יום ויום, כל אדם עומד לפני בחירה. הבחירה היא לא כמו ג'ובס, להכיר במוות המשמש הוא בא, ולכן נצל את היום יותר טוב, אלא הבחירה היא בין החיים לבין המוות. כלומר, בכל רגע נתון אדם צריך לבחור בין חיים אמיתיים, חיים שהם פנימיים, שהם גם חיים נצחיים, או להתחבר לתצורת חיים של חיים שהם קלים, נפסדים, רגעיים. כלומר, חיים חומריים שמגלמים את, בעצם את המוות בשל עובדת היותם זמניים. חוץ מרוגלח, שזה שלוש שניות בפה, שלוש שנים במותניים, כן? אז זה לא כך רגעי, אבל בפועל גם זה רגעי, כי אחרי זה זה מגיע לשירותים וכו' וכו'. כלומר, לפי בעל התניא, סליחה על הישירות, אנחנו בנושא מאוד רגיש, אוקיי? לפי בעל התניא, האדם יכול להיות מת בכל רגע. כלומר, גם שהוא חי חיים גשמיים, ולפי כל הפרמטרים והמדדים הרפואיים הוא חי, יש דופק ויש גזע המוח, אבל אם המסקנה של האדם שהוא צריך למצות את הגשמיות, שמה מינה שהוא בחר במוות. מידך, אם האדם מתחבר לממד הרוחני, לפנימיות שלו, אז הוא לעולם לא ימות. וזה אולי הכוונה של רבי יוחנן, שיעקב אבינו לא מת. עכשיו, תודעה כזו מחברת אותנו לחיי החיים. הקדוש ברוך הוא, אלוקים חיים. אז היא מזכה אותנו בסוג של חיים מלא משמעות. כלומר, חיים שהם למעלה מהסופיות המוגבלת של החטא והחיסרון, כמו שאמרו חז"ל, יעקב אבינו לא מת. עכשיו, אדמו"ר הזקן לא המציא את הגישה הזו. זה כבר פטנט של משה רבנו, מחומש דברים, תראו במקור ד', דברים פרק ל', והזכרנו את זה בהתחלת השיעור. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע, אשר אנוכי מצווך היום להווה את ה' אלוהיך, הלכת בדרכיו ושמור מצוותיו וחוקותיו, ואם יפנה לבבך ולא תשמע, הגעתי לכם היום כי אבוד טוב ודון, לא תאריכון ימין על האדמה, אשר אתה עובר על האדמה וכו' וכו'. כן, הידעתי לכם היום את מוות הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך הברכה והכללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה בזרעך. וכולי וכולי וכולי. בוא נראה מה הרש"א הריש"א אומר על זה. ובחרת בחיים למען תחיה. אין אדם זוכה בחיים בלא דעת ובלא רצון ובדרך מקרה. אלא יש צורך לרצות ולהחליט בכובד ראש. עליך לבחור בחיים עם רצונך לחיות. ועל כך שואל אדמו"ר הזקן, מה? וכי יש מי שלא יבחר בחיים? נראה תראו מקור וב. ליקוטי תורה לבית חנן. וצריך להבין מי הוא שאינו רוצה לבחור בחיים, ולא כל אחד ואחד אוהב חיים. ואדרבה, מי שאוהב חיים, הוא אדרבה אוהב את ההיפוך, דיינו תענוגי העולם הזה. ואיך כתיב, ובחרת בחיים להווה את אדוני אלוהיך, והלא יצרה אוהב את החיים. אז מה התשובה שאדמו"ר הזקן? אך צריך לדע מה נקרא חיים. רגע. כלומר, על השאלה אם יעלה על הדעת שמישהו לא יבחר בחיים, עונה בעתה באופן מעניין. למעשה, יש לנו שני סוגים של חיים. יש את החיות של הגוף, שהיא כוללת גם את הנפש הטבעית. נקרא לזה בשם קוד כוללני, חיים ביולוגיים, אוקיי? ויש גם את החיות של הנשמה. נקרא לזה בשם קוד, מה?
זה מה שנקרא
בבית. נכון, נכון, נכון. שזה, מה, הנשמה? לא.
החיים של הנשמה זה המוות.
לא, לא בדיוק, בוא נראה. יש, אצל אדמו"ר הזקן יש את החיים הביולוגיים, ויש את החיים של הנשמה, שנקרא לה חיות אלוקית. עכשיו הוא מסתיר, פה זה שונה מהזה, כי החיות של הגוף, מבחינת אדמו"ר הזקן, היא לא באמת חיות. החיות הזאת מוגדרת כמוות, אנחנו אומרים בו, כי היא קלה ונפסדת. אבל החיות של, ולכן זה לא באמת חיים. נכון, נכון, נכון. החיות של הנחמה היא חיות, לא. היא חיות של, היא אמיתית ונדחית, ואין בה מוות.
אין בה מוות. היא נדחית, אבל אם מה
שביחד, אלינו נקרא מוות, מה שסטיב ג'ובס קורא מוות. תסביר, לא הבנתי. זה נקרא, ברגע שהחיים הביולוגיים נפסקים, זה מוות. אבל מבחינת היהדות, מבחינת אדמו"ר הזקן פה, החיות האלוקית הנשמתית היא גם קיימת גם אחרי המוות, הביולוגי. אוקיי? וזה היה יעקב אבינו לא מת. החיות הזאת היא מתבטאת, מה כותב? בסוג של דבקות בעצמות הפנימית של האדם. כלומר, בדבקות, בחלק אלוק הממל שיש בכל אחד מאיתנו בפנים. אדם שחי את התודעה הנשמתית שלו, כלומר, תוך כדי החיות הביולוגית שלו, הוא גם מודע לחיות הנשמתית שלו, אז הוא יודע להתעלות מעל כל הטרדות של היומיום, לא להתעצבן על כל דבר, הוא יודע להתעלות מעל הלחצים החברתיים, הוא לא חושש מה יגידו עליו ואיך הוא נראה כל דבר, הוא לא עודף אחרי הכבוד, והכבוד האישי שלו בכלל לא מעניין אותו. אכפת לי מהכבוד, כידוע, כן, מכתוב שולחן, איפה פעם ראשונה בשולחן ערוך שיש את המילה כבוד? איפה? ללכות בית הכיסא, התכבדו מכובדים. כן, כל הקשור, כיבודים, כיבודים זה, קח את האסלה במזרח, תשב שם, בסדר? יאללה, כיבודים בשולחן ערוך זה קודם כל בבית הכיסא, נו, מה לעשות? לא, זה לא פשט, זה הלכה, אם תרצו אין זו אגדה, זו הלכה, אוקיי? מה לעשות? אדם כזה הוא חי, הוא חיים משוחררים. הוא ממוקד בנצח, הוא לא כל מה שהוא תפל, זמני, חולף. תראו, אדמו"ר הזקן כותב בעצמו תורה אור כי תישא, מקור זין. כי בכל דבר בעולם הזה יש גשמיות ורוחניות. והרוחניות והחיות אלוהי הוא חיים וטוב, והגשמיות הוא מוות ורע, שהוא קלה ונפסד. ומזה יראה אדם, שכשם שהגשמיות כל דבר בטל לגבי הרוחניות, הם חייהו, וכן באדם עצמו הנה הגוף תפל ובטל לגבי הרוחניות והחיות שבו. עכשיו, הגישה של ג'ובס היא באמת, אני אומר את זה ברצינות, לא בציניות, היא מעוררת הערכה. אבל פי רוב היא פשוט, היא לא ישימה. היא לא עומדת במבחן המציאות, גם אם אתה סטודנט בסטנפורד. בסטנפורד, כן? היסוד שמשהו הזה נכון, תעשו מה שאתם אוהבים. אבל הגישה הזו לא מתאימה לכולם. אם אתה ג'ובס ואתה מיליארדר, זה מתאים לך. וג'ובס כזו לא תמיד המיליארדר, כן? הוא צמח מ-0, מלמטה. אבל רוב בני אדם הם מוגבלים, שלא לומר קשורים, מלשון אזוקים, למקום העבודה שלהם. הם אזוקים לחיים שלהם, הם אזוקים לגידול ילדים, הם אזוקים לבעיות בריאות, לאילוצים כלכליים. רוב האנשים לא יכולים בכל רגע פשוט לבחור להם חיים חדשים מההתחלה, נכון? זה לא עובד ככה. ולכן, דווקא בגלל זה ועל רקע זה, על רקע הקשיים הללו, דווקא אז המוות עלול לעורר באותם אנשים יותר חרדות, במקום לעודד אצלם פתיחות ותעוזה, כמו שג'וב רוצה לעשות. דווקא בגלל זה המוות יכול לגרור את האדם לבחור במימוש הגשמי, הזול יותר, הזמין יותר, שהוא גם נחות יותר, לאכול בשעתו כי מחר נמות. אבל הבחירה הזו נוגדת בדרך כלל כל הצמיחה, כל ההתחדשות, התעלות, התפתחות אישית. דוגמה, אמא לילדים שקורעת את עצמה בעבודה, וקורעת אחת עולה שתי עבודות במקביל כדי לפרנס את הילדים שלה. אז האם שהיא מגיעה הביתה ב-11 בלילה, תשב עליה ותגיד, וואו, האם אני חשה מסופקת מההישגים שלי היום? מה תהיה התשובה? אפילו תסגיד להגיד, לא, היא תמרח על העמיתה מהעייפות, נכון? התשובה שלה תהיה שלילית. אבל סביר להניח שבכל זאת היא לא תוכל מה לעשות, להתפטר ולהתחיל חיים חדשים, נכון? כפי שלכאורה מתבקש מדבריו של ג'ובס. אבל לפי האדמו"ר הזקן, אותה אימא קשת יום, גם אם היא לא יכולה להחליף את מקום העבודה שלה, היא יכולה ללמוד, להעריך ולאהוב את מה שהיא עושה. כמובן, אם יכולה להתפתם, זה משהו יותר טוב, עד רבה שתעשה את זה. אבל הקריאה של בעל התניה היא לנסות להתחבר להוויה הפנימית של מה שאתה עושה. לא לחיות את הכמיהה למה שלא נמצא אצלך וגם לא בשליטתך. עכשיו, בעיה נוספת שעולה מהדברים של ג'ובס, היא יותר בסיסית. תכלס, רוב האנשים לא באמת יודעים מה גורם להם אושר. הם לא יודעים מה מוביל להם סיפוק, מה מוביל אותם להגשמה. אבל לפי בעל התניא, בכל המעשים של האדם הוא צריך ויכול ליצוק משמעות פנימית, תוכן יותר איכותי. אם זה למצוא את המימד של השליחות הנצחית שלו, או מה מקור השמחה אצלו בפנים. ואת זה אפשר למצוא רק כאשר האדם יודע להתעלות מעל הכאן ועכשיו, להתעלות מעל האגואיזם הטבעי שלו, הישות. אותו אגואיזם שהוא כך קריטי והכרחי בהתפתחות שלנו כילדים, שאם אדם אין לו אני אז הוא לא יתפתח, ושאנחנו מתבגרים וצומחים וגדולים, זה מה שמונע מאיתנו להתמודד ולהכיר את האמת הפנימית. לכן, את התפיסה של, תפיסת העולם שאדמו"ר הזקן הראה לגבי המוות והחיים, לא רק מיליארדרים כמו ג'ובס יכולים ליישם, אלא גם עובדי קבלן בשכר מינימום. לא רק בוגרים בסטנפורד, גם מבריחים וגם אנשים קשי יום יכולים להשיג את זה. אז עכשיו בוא נחזור טיפה אחורה, ונגיד, דיברנו פה אדמו"ר הזקן, סטיב ג'ובס, אבל עם כל הכבוד, בשיעור שכותרתו יחס למוות, אי אפשר מבלי להציץ טיפה על קהלת. כי בסופו של דבר, המוות על השלכותיו השונות תופס חלק מרכזי ומשמעותי במגילת קהלת. אז לא נרחיב את הדיבור על המוות בקהלת, שזה נושא לסדרת שיעורים בפני עצמם. אולי השם מזכה אותנו לעשות פה סדרת שיעורים על קהלת, בעזרת השם. אבל נתמקד ברעיון אחד. תסתכלו בקהלת פרק ג', פסוקים י"ט, כ', כ"א וכ"ב. כי מקרה בני האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם, כמות זה, כמות זה, ורוח אחד לכל, ומותר האדם מן הבהמה אין, כי הכל הבל. הכל הולך אל מקום אחד, הכל היה מן האפר והכל שב אל האפר. מי יודע רוח בני אדם העולה היא למעלה, ורוח הבמה יורדת היא למטה לארץ. וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח אדם במעשיו, כי הוא חלקו, כי מי יביאנו לראות במה שיהיה אחריו. יש פה לכאורה סתירה בין הפסוק הראשון, פסוק י"ט, לבין הפסוק אחד לפני האחרון, שני הפסוקים המודגשים, פסוק כ"א. מצד אחד הוא פסוק י"ט, מה כתוב? מה קהלת קובע? מותר האדם מן הבהמה, אין. אבל בפסוק כ"א הוא מציע הבדל. בגלל שרוח האדם עולה למעלה לעולם הבא, ורוח הבהמה איננה עולה. אז תחליטו, מה? יש או אין הבדל בין האדם לבהמה? אז יש פרשנים שבאמת אמרו, לא, קהלת, תוך כדי הדיון הוא חוזר בו, אבל זה לא כך מתאים פה לפשט ויהיה לך הדברים של קהלת. ולכן נראה שאולי את פסוק כ"א אפשר לדרוש, לקרוא עם סימן שאלה בסוף. מי יודע? רוח בני האדם העולה היא למעלה הבהמה היותה היא למטה לארץ? סימן שאלה? ואז לכאורה יש פה עוד קושי. קהלת בעצם מפקפק באחד מהדברים הכי יסודיים באמונה של ישראל. לכאורה קהלת מטיל ספק בהישארות הנפש? מה, אדם הוא כמו בהמה? הוא אומר פה, מי יודע? שזה הבסיס למה שאומרים בספר התניא, נכון? בעל התניא, מה אומר אדמו"ר הזקן? שישארות הנפש, כל רגע תחיה כאילו אתה שם חיים חיים נצחיים. אנחנו יודעים שבסוף המסקנה של קהלת, מה המסקנה של קהלת? יש ישארות הנפש, נכון? סוף פרק קהלת, פרק י"ב. כן. אבל לא סוף דבר הכל נשמע של הרב יעקב. הרב יעקב אמתי, לא קהלת, סתם, של קהלת. נכון, לפני כן יש פסוק ז', וישוב יעפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. כלומר, בעברית, יש הישארות הנפש, נכון? והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. עכשיו פה קהלת נראה שהוא מפקפק בנקודה הזו, וצריך להבין למה. מה יש בקהלת פרק ג' בשונה מקהלת י"ב? עכשיו, באופן כללי, תחזק בכל התנ"ך כולו, נגיד זה ככה, באופן כללי, אין בכל התנ"ך כולו, וגם בכל התרבויות האנושיות באותה תקופה בעולם, אין אף גורם שפקפק בהישארות הנפש. כולם האמינו בזה. כלומר, הדיון שהיה רווח אז באותה תקופה, זה מה ניתן לומר על עולם הבא, ולא אם העולם הבא קיים בכלל. זה ברור לכולם שכן. אבל, צריך להגיד את האמת, ומצד האמת, מה אפשר להגיד על העולם הבא? כלום. והדבר הזה גרם לכך שבעם ישראל, אגב גם בימים אחרים, ניסו לפרש את העולם הבא בכל מיני ציורים שציורים אנושיים שונים, מה שנקרא לסבר את האוזן. עכשיו, גם הביטויים של חז"ל מראים שאין שום הנאה גופנית בעולם הבא. גמרא מסכת ברכות, היא לא לפני נגיד אותה בעל פה, אתם מניח מכירים אותה. העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא פריה ורבייה, ולא משא ומתן ולא קינה ולא שנאה ותחרות, אלא צדיקים משווים את עטרותיהם בראשיהם ונהנים ממה? מזיו השכינה. ברכות דף י"ז עמוד א'. עכשיו, האמירות האלו מראות שלא עלה על דעת איש לומר שהעולם הבא יש בו גשמיות, הנאות גופניות, או כל מיני, וכל הדימויים הגשמיים שנאמרו זה דרך של משל ומליצה. גם בפרקי אבות, חז"ל מבהירים שיש הבדל איכותי בין עולם הזה לעולם הבא. אבות פרק ד' משנה י"ז, הוא היה אומר, יפה שעה אחת בתשובה מעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. מצד שני, יש הבדל רוחני בין העולם הזה לעולם הבא, כיוון שהעולם הזה הוא מקום של יצירה, הוא מקום של תשובה. התנ"ך לא מדבר על העולם הבא, מכיוון שהוא לא בא להמשיל את העולם הבא. בתנ"ך יש הנחת יסוד, יש דבר כזה עולם הבא, אבל התנ"ך מעדיף לדבר על דברים שניתן לדבר עליהם בלי כזה דיבורים על דברים מופשטים. חז"ל, איך מתייחסים לעולם הבא? הם מתארים את העולם הבא במונחים כמו סעודה, סעודה לצדיקים, אז סוג של מקלים על האנשים, אבל באמת יצור חומרי, אנושי, לא יכול לדון בתפיסת העולם הבא שהוא כולו רוחני. ולכן, נגיד ככה, זה לא מדויק לומר שהתנ"ך לא עוסק בעולם הבא. בתנ"ך ישנו עיסוק גדול מאוד בשאלה של הקיום הנצחי של האדם. מי שמתעלם מהדבר הזה לא יבין קטעים, פסוקים, גם פסוקים בספר תהילים למשל, או בתנ"ך. כן, הצדיק דן, ספר תהילים דן בעניין של הצדיק, הצדיק, הגורל הצדיק, גורל הרשע. הוא אומר שהצדיק חי לעולם, הרשע נעלה, תראו, תהילים פרק א', תחילת הספר, לא דפדפתי הרבה. והיה כעץ שתול בפלגי מים, אשר פיו ייתן בעיתו, ועליהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. זה הצדיק. ולמדת את הרשע? לוחן הרשעים, כי עם כמות אשר תדפנו רוח. עכשיו, ודאי שספר תהילים לא מתכוון למובן הפשוט שהצדיק יחיה זמן רב, והרשע ימות בגיל מוקדם. כי המציאות מורה בדיוק להפך לפעמים. אז מה פירושם? כלומר, לפי זה תשע הפירוש של כל התיאורים הפנטסטיים של הצדיקים מתייחסים בעצם למשמעות הפנימית של החיים שלהם. כלומר, התיאור מדבר על האחיזה שלהם בנצח, כמו שראינו בהדרכות של ליקוטי תורה, שבא לתניה. כלומר, גם אם הרשע יחיה עשה זמן רב, בסופו של דבר לא יוותר כלום מחייו. חייו הוא לבטלה והוא לא אחוז בנצח. לעומת זאת הצדיק הוא כעת שתול על פלגי מים, בגלל המשמעות הנצחית של חייו, גם אם באופן מעשי הוא חי מעט שנים. העץ זה סמל לחיים בלתי פוסקים. אנחנו יודעים שיש לנו עצים, שאם לא יכרתו אותם כמה מחיו? מאות ואלפי שנים. עד כדי כך. עכשיו המשמעות של הדימוי לעץ זה שהצדיק הוא כמו עץ, כי החיי הצדיק לא נכרתים. כלומר, החיים של הצדיק לא מפיקים החיים אותו. גם אם ימות צעיר, חייו הם בלתי פוסקים. יש להם משמעות שנאחזת בנצח. אריזה נפטר בגיל 38. רבי נחמן מברסלב נפטר בגיל 38. האם הם חיים או מתים? אז ברמה הביולוגית הם מתים. יש גבייה. ברמה הפנימית הם עדיין חיים. כן, שפתיו דורות בקבר, כן, מהו, מזרו בחיים, אפו בחיים, כמו שאני בגמרה. וזה כבר עצית עולם יותר מקרה. עכשיו בואו נחזור לקהלת. עכשיו, קהלת יודע שרוח בני אדם שווה אל הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא בסוף הספר, והרוח תשוב אלוהים אשר נתנה. השאלה ששואל קהלת היא ככה, האם יש בידיעה הזאת, בדבר הזה, כדי לנחם ולפתור את בעיית המוות? וזו הבעיה שקהלת מתמודד איתה. עכשיו, מה שעולה בפרק ג' נראה שהלך הרוח של קהלת, לפי מה שהוא זה, הידיעה הזו, זה לא מנחמת אותו. עכשיו, דורות על גבי דורות התרגלנו למחשבה שישישו בנו חז"ל, העולם הזה הוא פרוסדור לעולם הבא. כן, מסכת אבות פרק ד'. השאלה שמתפתחת בדימוי הזה היא על הפרוסדור, ועל מה הערך העצמי שלו. עכשיו, הכוזרי אומר שעם ישראל רוצים את האחיזה של העולם הבא, אבל איפה? בעולם הזה. כלשון חז"ל בברכות, עולמך תראה בחייך. כלומר, אנחנו רוצים שבחיים הארציים תהיה לנו אחיזה לנצח. ולא להתנחם טוב, בגן עדן אין לנו וילה, ובגן עדן יהיה לנו יותר טוב, וכל מיני נחמות על עולם שתכלס, אין לנו מושג מה יש שם. כי כאשר החיים הם מוצלחים, אז אין שום צורך לחפוץ בטרקלין. הרב חרל"פ כותב שהפרוזדור הוא בעצמו הטרקלין. כלומר, משהו מהטרקלין כבר נמצא בפרוזדור עצמו, או בלשונו, הציפייה לישועה גדולה מהישועה. ולכן השקפת עולם המקראית היא שיש לפרוזדור לא רק ערך של הכנה, אלא יש גם ערך עצמי לעולם הזה במישור הרוחני שלו. ולכן המגמה של התורה היא לא להמעיס עלינו את החיים ולחפות ולהתגעגע ליום המוות, אלא המגמה היא שנדבק בעולם הבא, שאנחנו בחיים בעולם הזה, מעל הטבע, בתוך הטבע. ולכן זו הסיבה שהנחמה הטוב, אבל בגן עדן אין לך טוב, יהיה לך שכר בעולם הבא, נו, זה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם. כן, זה לא נחמה פשוטה. שכתוב בתנ"ך, את השורש יודע, ואדם ידע את חווה אשתו, זה לא פועל שמתייחס להכרה שכלתנית, קוגניטיבית, אלא להכרה גופנית, נכון? האדם ידע את חווה אשתו, זה הפרשנות של השורש ידע. ומה זה, מה הכוונה ידע את חווה אשתו? יש פה קשר, מגע בלתי אמצעי, לא רק קשר קוגניטיבי, נכון? אז נחזור לקהלת ג', מה הוא אומר קהלת? פסוק כ"א, מי יודע רוח בני האדם? אולי למעלה, זה רוח מיותר למטה, נכון? קהלת שמר קהלת שואל, מה זה מי יודע? כלומר, עמוק כמו האדם ידע. מי חש, מי מרגיש את הדבר הזה, שיש עולם הבא, ישאר לו את הנפש כמו שהוא יכול להרגיש משהו פיזי. כלומר, מי יודע, כמו האדם ידע חווה אישה, שהיא מרגישה אותו. מי יודע את התודעה הזאת בצורה שזה יכול לנחם אותו עד כדי כך? כלומר, החיים הממשיים, בין אנחנו אוחזים, הם מוכרים לנו, אנחנו רוצים, חפצים בהם. אבל מי הוא זה שחש ברוח האדם שעולה למעלה? ולכן קהלת לא שולל את העולם הבא, אלא השאלה שלו היא מי מסוגל לראות בדבר הזה ממשות כל כך ברורה, באופן כל כך ברור עד שזה יפתור את בעיית הקיום שלו. ולכן קהלת אומר שדיבורים על העולם הבא לא מנחמים אותו, כי הוא לא מבין מה זה עולם הבא, אין לו מושג מה מדובר. האם העובדה שנגיד שפלוני אלמוני זכה לפנטהאוס בגן עדן ינחם אותי? לא יודע. או קהלת יודע שלא, לצורך העניין. עכשיו, גם הרב קוק מרבה לעסוק ביחס למוות, הוא מקדיש לכך מסה שלמה באורות הקודש ב', שנקראת חיים עד העולם. אולי למדתם את זה? נקרא כמה פסקאות נבחרות בקצרה, בסדר? ונתחיל לסכם את הדברים. אורות הקודש ב', חיזיון המוות. כן, יש לכם מדף? המוות הוא חיזיון שווא, כותב הרב קוק. תומעתו היא שקרו. מה שבני אדם קוראים מוות, הרי הוא רק תגבור את החיים ואת העצומתם. מתוך השקיעה התאומית בקטנות, אשר יצר לב האדם השקיע אותו בה, הרי הוא מצייר את תגבור את החיים הזאת בצורה מדהיבה וחשוכה, שהוא קוראה מוות. כלומר, כאן הרב קוק הולך לפי בעל התניא. המוות זה בעצם השלב בו החיים הנצחיים כל כך מתגברים, הם באים לידי בידוי במלוא עצמתם עד כדי כך שבשל תגבור את החיים ואת העצומותם, אז הנשמה יוצאת מהגוף. אבל האדם לא מבין את זה, הוא לא תפס את זה ככה. האדם מתייחס למוות כמו ג'ובס. כמו שאמרת, חיים ביולוגיים זהו, קאט. ואז זה מעורר אצלו יחס שהוא לא ברור, לא מברח, אומר הרב זצ"ל. הוא מצייר את תגבור את החיים הזאת בצורה מדהימה חשוכה שהוא קורא מוות. ולכן בפסקה הבאה הרב קוק מרחיב. הוא קורא לזה השחרור מיראת המוות. יראת המוות היא מחלת האדם הכללית הבאה בעקבות החטא, בעקב החטא. החטא יצר את המוות. והתשובה היא התרופה האחת להכחיד אותו מן העולם. כל המעל האדם סובב והולך ולהינצל מן המוות. ולא יבוא למטרתו כי אם בהגדילו את נשמתו, ממקורה הפנימי. השיקוע באפר החומריות וההתלהבות הנפשית בכל ערכיה, הוא רק מגדיל את המוות, וממילא הוא מוסיף יראה על יראתו. מכל מה שיתאמץ האדם שלא להתיירם מפניו, לא יועיל לו כלום, מאחר שהוא משקיע את כל הווייתו בתוכנים כאלה שמוות שולט בהם, והוא מארסם ומחלה אותם. איך לא יתפלץ הלב על יופי הנהפך לחיור, ועל חמדה שמתהפכת לבחילה? באין לחיים מטרה, המוות מוכח להיות מאוים. המלחמו נגדו לשווי, העזות מאומה לא תועיל. חבר פה הרב, יראת המוות זה לא יראה נוספת, אלא מחלת האדם הכללית. כלומר, המוות זה מחלה שבאה בעקבות חטא אדם הראשון. מדובר פה על דבר שהוא מאוד מאוד שורשי בחיי האדם. כל העיסוק, כל העמל של האדם, המניע של האדם, זה מה? להינצל מהמוות, להימנע מהמוות. נכון. אבל זה, אנשים לא מבינים את זה. שהמוות זה בעצם תגבור את החיים. לא, סטיב ג'ובס לא מבין ככה. סטיב ג'ובס אומר, המוות זה נתון. נכון. הוא מסתכל על זה כמנוף, זה מגביר את החיים שלי פה. אבל סאגר אומר, תגבור את החיים, מה מתכוון תגבור את החיים? כלומר, זה גילוי כזה נשמתי עליון שהוא כבר לא יכול להישאר בגוף. זה שואל סטיב ג'ובס. תגבור את החיים זה החיים שאחרי המוות הביולוגי. זה תגבור את החיים. כלומר, שאני שאג... כן, כן, זה תגבור את החיים. תגבור את החיים שאני כל כך גוברים, אני שאני כל כך מהירה, שהיא כבר לא מצמצמת בגוף, אז היא יוזמת את הגוף. השנייה, אבל פה הוא אומר אחרת קצת. בוא נראה. ולכן הניסיון של קהלת למצוא יתרון בחיים ובאמצעות להשתקע בחומר, לצבור נכסים. או במילים אחרות, זה ניסיון למצות את החיים עד תום. לאכול ושתו כי מחר נמות, אומר הנביא ישעיהו. אומר הרב קוק שזה הניסיון הטבעי של האדם שהוא בא להתמודד עם המוות. הניסיון ליצור ולהשאיר לכם אותו רושם בעולם, הבעיה היא שלא זו בלבד שזה לא מונע את המוות, זה רק מגביר אותו, זה מגדיל אותו. כי ככל שאדם משקיע את חייו בדברים שהם יותר רגעים, קלים, נפסדים, אז הוא מגדיל את המוות. ולכן העמל הגדול רק מגדיל את הייאוש, ולכן קהלת כל כך מיואש. ובהמשך הדברים, הרב קוק הולך ומפרט מספר התרופות למוות, אבל בכל אחת מהם יש גם חיסרון. ולכן למעשה, המסקנה של הרב קוק בסוף דבריו היא, שההצלה מהמוות, ופה הוא דומה לג'ובס, זה עצם הקיום של המוות. כלומר, הפחד מהמוות הוא חטא, אבל זה חטא שהוא הכרחי לקיום האדם. כי המוות זה מה ש, כמו שאמרת, מדרבן את האדם. אדם שמבין שחייו קצובים, צריך לבחון איך הוא מארגן את חייו. העובדה שאדם יודע שחייו מוגבלים, מכריחה אותו לתת משמעות ולהעניק ערך לחיים שלו. כלומר, לבחור בחיים הנצחיים, שבו זה הולך פה לפי בעל התניא עכשיו, שהמשמעות שלהם זה היכולת לחיות חיי נצח גם בעולם הזה וגם לעולם הבא. ודווקא הפחד מהמוות הוא זה שנותן לכם את ערכיו עם משמעותם. כלומר, רב קוק יוצא כאן מנקודת המוצא כביכול של ג'ובס, כלומר, בדבר שהמוות יש בו ברכה מסוימת, שהוא מקדם, שהוא משפר את המציאות בחיים הביולוגיים, אבל זה באמצעות השיטה של אדמור הזקן, לבחור בחיים הנצחיים. תראו את, את אחד המסקנות של הרב קוק בפסקה שנקראת חיים עד העולם. המוות בא בעקב החטא. לולי החטא הקדמון, לולי הלך האדם אחרי תאוותיו הבהמיות, הייתה תחושה רוחנית מופיעה עליו ברוב אורה. המוות מום הוא ביצירה. ישראל נועד להעבירו. חרפת עם הוא לנו. וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ כי אדוני דיבר. החטא הוא זה שיצר את המוות. אבל המוות הוא לא לכתחילה. האידיאל זה לאכול מעץ החיים ואז יתקיים בנו ואכל וחי לעולם. אבל בעקבות החטא, אין לנו יסוד לאכול מעץ החיים כי אנחנו מוגבלים בחומר. ולכן במקור אחר הרב קוק רואה במוות ברכה גדולת ומדבר שור, הדרושים שלו, הדרוש השישה ועשרים, אתם יודעים מה זה 26 בגימטריה, נכון? שזה פשט. עמוד רשמם ג' כותב הרב זצ"ל. והנה המיטה, יש בה שתי פעולות הבאות על ידה. האחת, מה שנוגע לגוף, והשנייה, מה שנוגע לנפש החיונית בייחוסה אל הגוף. והנה מה שנוגע לגוף, הוא אפיסת כוחותיו, הוא מניעת אפשרות פעולתו, ביטול גדרי החיים ממנו. כן, חיים הביולוגיים. ומה שנוגע לנפש הוא ביטול פעולתה על הגוף. אולם עוד עמוקה מזה היא תכלית המיטה לנפש, שהרי שם השם ידבח עניין המיטה שהוכח להיות אחרי הקלקול של חטא אדם הראשון, כדי שתנוח הנפש מטרדות הגוף ורגשותיו בהטבעת ציורי החושים, שמסירים את האדם מהדבקות האמיתית בשם השם. על כן המיטה תיבטל מן הנפש את קישורה אל הגוף, אל ציוריו ורעיוניו ומושגיו החושיים, ותישאר זכה נכונה לקבל להשגה התאורה באור פני מלך חיים. גם עבור מי שבוחר בחיים, לפי בעל התניה, עדיין היכולת לאכול מעץ החיים, היכולת לזכות לדבקות בקדוש ברוך הוא גם ביותנו במגבלות החומר, היא יכולת מוגבלת מאוד. ולכן באה המיטה ומאפשרת לרוח האדם, כלשון קהלת, לעלות למעלה ולשוב אל האלוקים אשר נתנה. לכן מעלת הצדיק היא לאין ערוך הרבה יותר גדולה, לא בחיים חיותו, כי אם דווקא לאחר מותו, משתי סיבות. א', הוא לא מוגבל במגבלות של החומר עכשיו, אין עכשיו אצלו קבלת קהל, וצריך לנסוע אליו, לליז'אנסק, או ניו יורק, או נתיבות, או אומן, הוא נמצא בכל מקום, לכן הוא כבר לא מוגבל את החומר. וב', ובגלל הסיבה הראשונה שהוא נפטר, הסתלק, אז עכשיו הוא זוכה להגיע להשגות ומקומות עליונים יותר באלוקות. ואז ממילא, בזכותו, אפשר להמשיך שפע יותר גדול למציאות. כמו שכתוב באיגרת הקודש בתניא בשם הזוהר הקדוש, שצדיק אחרי פטירתו, הוא נמצא אצלנו יותר מאשר בחייו, לא נקרא את זה, מקור י"ד, איגרת הקודש איגרת כ"ז. אוקיי? הוא אומר שבאמת, כי הצדיק התפטר, השתלח יותר מבחיו, שהצדיק כשהוא נפטר, הוא נוכח יותר מאשר היה בחיים חיותו. כי המוות, לפי זה, באיגרת הקודש בתניא פרק כ"ז, איגרת כ"ז, לא גורם להיעלמות, המוות לא גורם לחידלון. הרבי מסביר, כדרכו להשתמש בעולם הזה לתובנות עמוקות ועל המציאות, באגרות קודש, הרבי מסביר מה היחס בין חוק שימור החומר לבין הישארות הנשמה לאחר המוות. חוק שימור החומר מכירים של אנטואן לבואזיה, והוא אומר, או תקראו לזה חוק שימור האנרגיה של איינשטיין, אי שווה אמסי בריבוע, כלומר האנרגיה שווה למסה כפול מהירות האור בריבוע, תראו מה רבי אומר באגרות הקודש. באגרות הקודש. כל מי שמאמין באלוקים, מאמין גם בנצחיותה של הנשמה. למעשה עיקרון זה התגלה גם בעולם הפיזי. המדע רואה כאמת מוחלטת את חוק שימור החומר, שקובע ששום דבר בעולם לא יכול להתקלות בפן מוחד, יש שם קריאה המרה של אנרגיה. על אחת כמה וכמה כשמדובר על ישות רוחנית כמו נשמה, היא בשום אופן לא מתקלה ולא נעלמת. המוות וההתפוררות של הגוף הפיזי, לא נוגעים כלל בקיום של הנשמה. היא בסך הכל עוברת לחיות חיים מסוג אחר. בלעומת זה גם כאן בעולם הזה ניתן כביכול לחיות, אבל לחשב כאמת, כן? רשעים, חיים קרויים מתים. המהר"ל מחלק את שני סוגי האנשים לשלושה, ובזה נוכל לקבל תשובה לשתחלנו את השיעור, שאלת הפתיחה, איך יעקב אבינו לא מת? אז נקרא את דברי המהר"ל, ובזה נסיים, בסדר? כותב המהר"ל גור אריה על רש"י, כן, שמות פרק ד' פסוק י"ט, פרשת שמות, זה שבוע הבא כבר. ודע לך עוד כי החיות הוא קבלת הברכה העליונה שאינו פוסק, וזהו נקרא חיים, כי הדבר שיש לו הפסק הוא המיטה, ודבר שאין לו הפסק הוא החיים. וכאשר אני הוא חי ופסק ממנו הברכה נחשב כמת. למה הדבר דומה? למעיין חיים ונסתם המקור שלו. אף על גב שיש בו מים, כיוון דה המקור שלו נסתם, לא נקרא מעיין חיים, זה כבר בריכה, זה לא מעיין. וכך אני אשר יבש מן שפע הברכה נחשב כמת. אף על גב שלא נדע לגמרי. מכל מקום, בשביל שנסתם ממנו מקור הברכה ויבש מן הברכה שלו, בשביל זה אין לו שם חיים כלל ונחשב כמת. ומזה תבין אשר אמרו בתענית דפי עמוד ב', יעקב אבינו לא מת. כי האנשים מתחלפים במדרגה, אין כל אחד שותה ממה ששותה חברו. כי יש שותה מן המקור, והוא מעיין החיים, ולשעה פוסק המקור ונסתם, וזה מידת כל האנשים. אבל יעקב אבינו, בשביל ששתה מן המקור, שהוא בלא קץ ובלא תכלית, ועד שם הגיע, אשר ברכת יעקב הקדוש הכתיב, ברכת אביך גברו על ברכות הוריי, תאבות גבעות עולם, וברכתו בלי מצרים, כמו שאמרו רז"ל, ובשביל זה לא פסק ממנו מעיין הזה לעולם, אף ביסוד עולם שם נשמת בלא גולם וכו'. נמצא כי יש ג' מדרגות. האחד הוא יעקב, אשר זכה להיות בחיים אף במיטתו, בעבור שנתברך בישור גבול. השני סתם בני אדם, אשר בעולמה מתדבקים במעיין, והוא פוסק כשיגיע זמנם, שצריכים למות. השלישי העני, אשר נחשב כמת אף בעת חייו, משאין לו דבר, והוא מת ויבש ונחשב כמת אף בעולם הזה. לסיכום הלכה למעשה, אומרנו שפת אמת. סוד החיים שאחרי המוות, תלוי בעצם, כלומר החיים הנשמתיים תלויים באיך התנהגת בחיים הביולוגיים. כלומר החיים שהחיים תלויים בצורת החיים שלפני המוות. לא נקרא להתרגל את זה בעל פה, רק תראו את הקטע המודגש. שפת אמת על חיי שרה. והכל תלוי בהכנת האדם בעולם הזה. כפי מה שמברר מעשיו להיות תוכו כברו, הוא משתוקק תמיד להידבק בפנימיות שורשו על יום מדלג. וכפי השתוקקות האדם כל היום להידבק בשורשו, כך מכין לעצמו מקום אחר פטירתו. מה שאמרנו בברכות בגמרא, עולמך תראה בחייך, זה גם פועל להפך. כלומר, מה שאתה רואה גם בחייך, זה מה שבעולם הבא. שומרים מה שנקרא, שבעולם הבא, אין גן, לא מה יש? יש סטנדר עם גמורה. יש כסף בשבילם זה גן עדן, יש כסף בשבילם זה גהנום. יש סיפור על העגלון, פעם חידושי ערים, אני צריך להגיע לקוטק. למורו ורבו וחברו, רבי מקוטק וגיסו, וזה היום שישי, ופתאום העגלון עוצר. הוא אומר לו, סחבק, מה קורה? הוא אומר לו, שמע, יש פה עלייה, חמסין, יצא חמה מן ארתיקה, הסוסים, שפרו מנוע. הוא אומר לו, אין, אני חייב להגיע לרבנו לקוצק לשבת. הוא אומר לו, אין, וזה, אם אני, זה, הסוסים ימותו. הוא אומר לו, שימותו, ונגיע לקוצק. הוא אומר לו, לא, אם ימותו, לא יהיה לי פרנסה, ימות ברעב. הוא אומר לו, אתה יודע מה? מציל לו כבית לך? עליי. אני אתן לך פתק שאתה, מה שנקרא, במקום חיבור בגן עדן? הוא אומר לו, כן. הביא לו פיתקה, כבית לך, שנקרא פס, יש לך אישור מחידושי ערים, אתה במקום חיבור בגן עדן. נתן שלב לחמישי, נתן רייס, הסוסים הגיעו בדרגה חמישי שבת, הגיע לקוצק, המחאי, הסוסים מתו. היה מובטל, אותו עגלון, מת ברעב. הגיע לגן עדן, אבל מה? חס די השם, יש לו ג'וקר, כן? מאסטרקארד, יש לי פיתקה, יש לי גבית לך, ישר סידרו לו חברותא עם מוישה רבנו. עכשיו, זה הבא לגול, זה העגלון, הגמונית, מה עכשיו מוישה רבנו? הוא אומר, מה זה פה, ריבון, אמרת הכי גבוה, אבל חברותא פה בזה? הוא לא טוב, עם רבי עקיבא, מסכת יבמות, ככה. הוא לא, אה, קדוש, אמרת העולם הזה, תענוג, מה עשיתי פה עכשיו, גמרא, עיון יבמות? סידרו לו חברותא עם הבית יוסף, אור החיים, מלוכות שבת, רש מן בית. הוא אומר, ריבונו של עולם, אתה הבטחת לי כאילו נחלה בלי מצרים, מה עשתה בסדר הלוכה? בסוף מה סידרו לו? נתנו לו עגלה עם סוסים שלעולם לא מתעייפים, והוא שט בכל העולמות, זה רכב עם דלקן, אוקיי? וסיפור שהוא מאוד מאוד עצוב בעיניי. רוצים לתת לבן אדם את הדבר, את החברות עם משה רבנו, מה למעלה מזה בעולם האמת? עם רבי עקיבא, עם בית יוסף, ולא, מה שאתה בעולם הזה, ככה זה בעולם הבא. וזה מצער מאוד 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 הסיפור הזה. נסכם, מסכת מועד קטן, סיום המסכת, ואמר רבי לוי, כל היוצא מבית הכנסת לבית המדרש, בית המדרש לבית הכנסת, זוכה ומקבל פני שכינה, שנאמר ילכו מחיל אל חיל, יראה לאלוהים בציון. אמר רב חייא בר אשי, אמר רב, תלמידי חכמים, אין להם לא מנוחה אפילו בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל, יראה לאלוהים בציון. המאמרה הזו מסיימת מועד קטן, וחותמת את הפרק ואלו מגלחין שעוסק בדיני אבלות. לפי הירושלמי, מסכת מועד קטן היא הסיום של כל סדר מועד. אגב, כמה זה מועד בגימטריה? 120. פשט! עד 120. בית, איך נקרא בית, בית הקברות? בית מועד לכל חי. יש שני מצבים. יש ילכו מחיל לחיל, או להבדיל, ללכת מדרכי אל דרכי. מה ההבדל ביניהם? חיל בגימטריה אריאל? 48. דרכי גימטריה אריאל? 22. ההפרש בין 48-22 כמה זה? 26, שזה בגימטריה י' כ' ו' כ'. פשט! מי שהולך עם השם הולך מחיל לחיל. מי שבלי השם, אז למה הולך? מדרכי אל דרכי. ולכן, לזה נאמר, שם נפשנו בחיים ונתן בו תרגלנו. ותמיד ללכת מחיל לחיל. כי מי שהולך מחיל לחיל יודע שקדוש ברוך הוא איתו. גם פה בחיים הביולוגיים, וגם אחרי זה, בחיים הנשמתיים. ומי שמרגיש שהקדוש ברוך הוא בכל רגע, מה הוא חש? שמח, ברוך השם. חיים שמחים, חיים עד העולם שנאמר, תני נאי 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 Na ya 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 ti di bam 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 ya na ya na na ya na 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 ya bam 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 ya na 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 ya ya na na ya na 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 ya di na 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 ya na na di na 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 di na 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 ya bam bam Na 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 ya na na ni dam bam 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 ya na 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 ya na ya na 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 ya 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 di na 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 ya na 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 ya 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 na ya na na תמיד נסיים את השיעור ואומר שנזכה לא רק לדבר על זה גם לחיות את זה אז בשיעור הזה לגמרי שנזכה לא רק לדבר על זה גם ממש לחיות את זה בעולם הזה בעולם הבא ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.